משחקים ממסך למסך. כתבתה של קרין על דעה. קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. בשנת 2017 טס גלעד חכים לארצות הברית. חכים, גיימר מושבע אבל חובב, נסע במיוחד כדי לצפות באליפות העולם ב-Overwatch, משחק מחשב מסוגת משחקי היריות. זה לא היה טורניר הגיימינג הראשון שצפה בו. היו אחרים לפניו, אבל את אלה הוא ראה אונליין מהבית, ועכשיו נדהם מן ההיקף והעוצמה. לא צפיתי את המספר העצום של אנשי הצוות וההפקה, הוא אומר. כל האירוע התקיים בהנגר מטוסים ענק. זו הייתה הפקה של אירוע ספורט לכל דבר. היו שם לפחות 1,000 צופים, ועוד 100,000 צופים ברשת. כל אחורי הקלעים האלה היו חוויה מטורפת בעיניי. היה לי מאוד מוזר שזה אירוע גיימינג. זה פשוט הזכיר לי אירוע ספורט ענק או מופע רוק. ושם באמת הבנתי שגיימינג הוא העתיד של הבידור. והבנתי עוד דבר, שאני רוצה להיות גיימר מקצועי. התובנה הזאת לא הייתה רחוקה מהמציאות. עיתונות הספורט בישראל אומנם מפגינה לרוב אדישות כלפי הגיימינג המקצועי, ושחקניו אינם נהנים בהכרח מדימוי ספורטיבי. הם נתפסים כחנונים, מרותקים לכיסא ומנותקים מהעולם שבחוץ, ובוודאי לא כאטלטים. אבל הגיימינג המקצועי, או האי-ספורטס, ספורט אלקטרוני, הוא יקום שלם בפני עצמו. המוכר בעשרות מדינות כענף ספורט לכל דבר, כזה הדורש ממשתתפיו יכולת מנטלית גבוהה, גישה תחרותית ויכולות פיזיות. באצטדיוני הספורט הגדולים בעולם מתקיימות תחרויות של משחקי לחימה, משחקי יריות בגוף ראשון, FPS, זירת קרב מרובת משתתפים, MOBA, ועוד. לעתים תחרויות נערכות בו בזמן בכמה יבשות, לפעמים בהשתתפותם של עשרות מיליוני שחקנים, שהטובים שבהם זוכים בפרסים בסכומי עתק והופכים לכוכבים של ממש. את המהות של כל זה אולי רק גיימרים אדוקים יבינו לעומק, אבל גם מי שלא חי בתוך משחק מחשב, יחווה שם חוויה עוצמתית השקולה לצפייה במשחק בליגת האלופות. ולמעשה, בשנים האחרונות עוברים את החוויה הזאת יותר ויותר בני אדם. מיליוני בני אדם צופים בתחרויות בשידור חי בטלוויזיה ובאינטרנט, חלקם גם מגיעים לזירות הקרב הממשיות כדי להיות קרובים לאליליהם. הצמיחה העצומה במספר הצופים בתחרויות האי-ספורטס אף הובילה להערכה שעד סוף השנה הספורט האלקטרוני בארצות הברית ימשוך אליו יותר צופים מכל ענף ספורט אחר, למעט הפוטבול. בישראל עצמה יש לכך הד קלוש, בעיקר משום שהמדינה לא הכירה בגיימינג כענף ספורט על כל המשתמע מכך. אבל למרות זאת, בזירה הדינמית הבינלאומית, מתחילים לבלוט גיימרים מקצועיים ישראלים ולהשיג הישגים מרשימים. חכים למשל, שחתום בקבוצה הישראלית Team Finest, כבר דורג ראשון באירופה במשחק Valorant, משחק יריות קבוצתי. רועי פלדמן, בן 18, הוא שחקן פיפה מקצועי ששיחק עד לאחרונה באסטרליס הדנית, מקבוצות הגיימינג התחרותי המובילות בעולם, מדורג 32 בטבלת הדירוג העולמית של פיפה, הוא כבר זכה לייצג את ישראל באליפויות רשמיות של חברת EA, מפתחת המשחק. ואילו עידן סניר, בן 20, ממושב למן שבצפון, הוא אחד השמות הגדולים בסצנת הפורטנייט הישראלית, רבים אף מכתירים אותו לשחקן החזק בארץ, שזכה באליפות ישראל פעמיים וגם הגיע להישגים בולטים בעולם. חגים, פלדמן וסניר חיים את העולם הזה. הם אוכלים, נושמים וחושבים גיימינג. שלושתם היו רוצים שמדינת ישראל תכיר בו כענף ספורט, ובהם כספורטאים, אבל לא זה מה שישפיע על התשוקה שלהם לאי-ספורטס, על הנכונות לנהל את חייהם סביבו, וכמובן, על הדרייב לנצח. כשאומרים גיימינג, האסוציאציה הראשונה עם משחקים שבהם יריבים וירטואליים נעלמים בדרך אלימה כזאת או אחרת, בשעה שבני הבית הצעירים נעלמים מהעין מאחורי הדלת הסגורה בחדרם. ואכן כך, במשחק חובבני, בגיל הילדות גם התחילו חכים, סניר ופלדמן את חיי הגיימינג שלהם. גלעד חכים גילה את עולם הגיימינג דרך אחיו הגדול. אח שלי, היום בן 33, מאוד אהב משחקים כשהיה ילד. כשהוא היה בן 16, הוא שיחק במשחקים כמו Call of Duty, משחק יריות מלחמתי בגוף ראשון. הוא מאוד אהבתי לראות את זה מהצד, זה משך אותי. רציתי להיות טוב כמוהו, הוא אומר. חכים היה אז בן 6, והוא לא היה מבוגר בהרבה כשהחל לשחק בעצמו, במשחק נוסף בסדרה, באופן תחרותי, והיה לאחד השחקנים הטובים בארץ. כולם שנאו אותי כי הייתי הכי קטן וניצחתי את כולם, ומשם זה בעצם התחיל. פלדמן היה מבוגר קצת יותר כשהתאהב בגיימינג ושיחק פיפה בפלייסטיישן. הוא היה בן 10, ואילו סניר התחיל גם הוא בגיל הרך. אני משחק במחשב כמעט מאז שאני זוכר את עצמי. מאז שהייתי בגן ועד התיכון כמעט, הייתי חוזר מבית הספר הביתה, ורוב הימים פשוט מבלה את הזמן במחשב, הוא אומר. זאת הייתה הבריחה שלי, המקום השקט שלי שבו אף אחד לא הפריע לי. כשהיה בן 13, כבר השתתף במשחק התחרותי הראשון שלו, והרוויח $200 ומשחק מתנה. בן 16, כבר לקח לעצמו הפסקה של שנתיים. הרגשתי שאני נחנק מהמחשב וחייב לנסות משהו חדש. זה מצחיק כי הייתי בסי שלי, ובקבוצה שנחשבה מובילה בארץ. ופשוט החלטתי לפרוש. ואז פתאום כולם התחילו לדבר על פורטנייט. לא הייתי בכלל בראש של זה, אבל יום אחד חזרתי מבית הספר, והיה לי משעמם. פתאום הדרייב מפעם להיות טוב חזר אליי בכל פעם שמתתי במשחק. שיחקתי 8 שעות ברצף אותו יום. השעות הארוכות שגיימר יושב מול מחשב הן כבר אקסיומה. הן נותחו באין ספור מאמרים ואחריות בחלקן, מלבד אלימות המשחקים, לצד הפחות זוהר של הדימוי של התחום. האם לא הרגשתם אף פעם שאתם מחמיצים את החיים בעולם האמיתי? סניר. בעבר המחשבה שאני מחמיץ משהו בחוץ אפילו לא חלפה לי בראש, אבל כשהגעתי לגיל 16, באותו זמן הייתי שחקן תחרותי של המשחק CSGO, הבנתי פתאום שכל החברים מתחילים לצאת למסיבות ולהסתובב עם בנות, וקצת התחלתי להרגיש שאני מחמיץ את השנים האלה ואת העולם שבחוץ. אז פרשתי כאמור, עד שפורטנייט הגיע ושאב אותי בחזרה פנימה. היום, כשאני כבר עוד מעט בן 21 ועברתי קצת יותר, הבנתי שאין דבר כזה עולם אמיתי. המטרה שלי בחיים היא ליצור לעצמי את המציאות שאני רוצה לחיות בה, בתנאים שלי, ולעשות את הדברים שאני אוהב, עם אנשים שאני אוהב, שאת חלקם הכרתי רק בזכות המחשב, ועד היום הם חברים מאוד טובים שלי. כאלה שאפילו יוצא לי לפגוש בעולם האמיתי. פלדמן. תמיד ידעתי לשלב בין הדברים. השנה הכי טובה שלי בתחום הייתה בשיא הבגרויות. וחוץ מזה, המשחק עצמו יוצר קשרים חברתיים. האנשים שהכרתי דרכו בארץ הפכו לחברים טובים. חכים. הרבה פעמים הרגשתי שאני לא נמצא מספיק זמן עם החברים והמשפחה, אבל אני מאמין שבכל דבר שארצה להתמקצע בו, אצטרך לאמץ ויתורים. ובכל מקרה יצרתי הרבה קשרים חברתיים דרך המשחק. את בת הזוג שלי, שאיתה אני יוצא כבר 3 שנים, הכרתי דרך הגיימינג, במשחק Overwatch. יום אחד העליתי לקבוצת הפייסבוק של המשחק סרטון הילייטס שבו אני יורה, היא התלהבה והגיבה, ומשם זה התגלגל. מהווירטואלי לריאליסטי. איך היא מתמודדת עם גיימר בבית? זה מצחיק, אבל האמת היא שהיא מבינה אותי לגמרי. היא מפנימה שאני משחק 10 שעות ביום. השעות הן גם הקו המחבר בין עולם הגיימינג של הילדות לזה המקצועי. גם היום הן כמובן ארוכות כשהיו. ביום ממוצע כשאין טורניר אני משחק בין 5 ל-8 שעות. בימים של טורניר אני יכול להגיע ל-10 שעות, אומר גם סניר. אבל מלבד זאת, כל עולם המונחים שונה. לגיימרים המקצועיים, כמו לספורטאים, יש סדר יום שנקבע מראש, וכל רגע בו מתוכנן לפרטיו. כזה שנועד לחדד חשיבה אסטרטגית ויכולות טקטיות, לשפר קואורדינציה, להוביל להעמקה מחשבתית ולהגברת מהירות התגובה וקבלת ההחלטות, וגם לשדרג עבודת צוות במשחקים קבוצתיים. כשחכים למשל קם בבוקר, יש לפניו יום אימונים מפרך בהתאם לקוויו של משטר קפדני. יש לו מאמן כושר, תזונאי צמוד ופסיכולוג ספורט, כולם נועדו לסייע לו להיות בחושר ולהתרכז לאורך זמן במשחק. בשמונה עד עשר השעות שמוקדשות לכך מדי יום, הוא מרוכז במטרות שהוצבו לו. זה לוז קשה, ויש ימים שאני לא מצליח לעמוד בו, אבל אני מנסה כמה שיותר. היום למשל ניסיתי להתמקד במשהו שנקרא predicting. את צריכה לצפות מה האויב שלך עומד לעשות כביכול, והספקתי לעמוד בזמנים. הוא אומר כשמהירים לו שלוח הזמנים שלו לא נופל מזה של אתלט באולימפיאדה. תאר סדר יום. זה לא משהו שאפשר לדמיין בקלות מבחוץ. אנחנו מתחילים כל יום בצהריים בעבודה עם המאמן. רואים קלטות או בונים אסטרטגיות שאנחנו רוצים לנסות. יש ימים שבהם יש לנו שיחה גם עם פסיכולוג הספורט, שעוזר לביצועים האישיים של כל שחקן. אחרי כן אנחנו מתחילים באימונים, ובעצם משתמשים בכל האסטרטגיות או השיטות שדיברנו עליהן לפני כן. המאמן רושם איזו טקטיקות עובדות, איזה טעויות אנחנו עושים, וככה יש לנו כלים ונתונים שיעזרו לנו לנצח בתחרויות. ומה קורה בדיוק באימון מול המחשב? בגדול זה משחק עם גיבורים שלכל אחד מהם יתרונות וחסרונות משלו. לכל שחקן יש כמה דמויות שהוא טוב בהן, ובעזרת המאמן אנחנו בונים הרכב של דמויות לכל זירה. כל זירה בנויה בצורה שונה, וכל גיבור יהיה במיטבו בזירה שונה ובמצבים שונים. כך שרוב העבודה שלנו כקבוצה בתחילת יום אימונים היא למצוא את השילוב הכי טוב של דמויות לכל זירה, להיות חכם יותר מהאויב ולהעמיד אותו במצבים שלא יהיה מוכן להם. וכמובן שאנחנו גם משקיעים הרבה שעות ביום באימונים אישיים של לכוון למטרה, aim. כי בסופו של דבר, גם עם הטקטיקות הכי טובות, עדיין צריך לכוון במדויק ולהרוג את האויב. סניר, זה נשמע אולי מגוחך, אבל לפני שאני בכלל מתיישב על הכיסא ומתחיל להתאמן, אני תמיד דואג לעשות מתיחות. הרי לשבת במשך שעות ביום מול המחשב ולשחק בצורה די אינטנסיבית דורש מאמץ לא קל. הגב עובד המון, הצוואר מתאמץ וכמובן הידיים. רק אחר כך אני מוכן להתחיל להתאמן באמת. להתחמם לבד על דברים מכניים, כלומר הצד הטכני, הזריזות, העקביות, במשך שעה עד שלוש שעות, ואז להיכנס לשיחה עם הקבוצה שלי. נדבר קצת על אסטרטגיות, על רעיונות חדשים שאפשר להוסיף לתוכנית המשחק שלנו, נעבור על משחקים קודמים שלנו כדי ללמוד מטעויות, ומה היינו יכולים לעשות טוב יותר במצבים מסוימים. אחר כך נעבור לאימון המקצועי, שהוא כשלוש שעות של משחקים בסביבת משחק שמדמה תחרויות, כלומר משחקי אימון נגד שחקנים אחרים ברמות הגבוהות ביותר, ואת האטמוספירה המקצועית ביותר. כל זה נשען כמובן על דרייב תחרותי חזק, וחכים שהקבוצה שלו הוכתרה באופן לא רשמי למכבי תל אביב של הגיימרים, כזו שבמקום כדורסל, כדורגל וכדור אף, יש לה קבוצות בקאונטר סטרייק, ולורנט, פיפה ופורטנייט, מכוון גבוה. מבחינה אישית אני שואף למקום הראשון, אין פחות מזה. כשמשחקים בקבוצה שלנו זה הרבה יותר קשה מן הסתם. ועכשיו הקבוצה שלנו ממוקמת 15 באירופה. אבל גם המטרה שלנו היא להגיע למקום הראשון. סניר לעומתו זכה במקום הרביעי בעולם בטורניר שלשות של פורטנייט, ובמקום 15 באירופה בטורניר יחידים, אבל חושב שההישג הגדול שלו לפי שעה היה דווקא החמצה. הוא החמיץ בשתי נקודות בלבד את ההעפלה למקום שהיה משגר אותו לטורניר עולמי בניו יורק בהשתתפותם של עשרות אלפי שחקנים. נחזור רגע אחורה. מה בעצם גרם לכם להפוך תחביב למקצוע? חכים. בגיל 16-17 עדיין שיחקתי בשביל הכיף. כשהתגייסתי, הפסקתי לשחק באופן טבעי. ורק כשהשתחררתי, והיה לי יותר זמן פנוי לשחק, ראיתי שזה ממש מקצוע. פתאום הופיעו משחקים כמו Overwatch, שהוא משחק יריות בגוף ראשון, ובו שחקנים מרוויחים סכומים גדולים מאוד. אז זה נתן לי המון מוטיבציה. ואז הגיעה הנסיעה ההיא לארצות הברית, ושמחתי לגלות שאני מספיק טוב כדי להיות על הבמות האלה. ההורים שלכם תומכים בבחירה המקצועית שעשיתם? חכים, תומכים מאוד. לפני שטסתי לארצות הברית הם פחות הכירו את התחום. הם חשבו שזה רק דיבורים, אבל אז הם הבינו שזה לא סתם, והתחילו באמת להאמין בי. בכל מקרה הם תמיד כיבדו ונתנו לי את הספייס. לא הפריעו לי כשאמרתי להם שיש לי אימונים, לא דווקא לי על הדלת. סניר, בהתחלה כשאמרתי לאמא שאני רואה פה הזדמנות היא מאוד התעניינה, וכשראיתי שיש לי פוטנציאל אמרתי לאמא, אני מנסה משהו, תשמחי עליי, תני לי זמן. היא תמכה בי 100% ולאט לאט גם ראתה שאני מתחיל להכניס כסף, יש לי קהל, זה עושה לי טוב. ובכלל מגיל מאוד צעיר, כל מה שאמא שלי רצתה זה שיעשה משהו שאני אוהב ושטוב לי איתו. אתם מזכירים לא מעט את הסכומים שכרוכים בגיימינג המקצועי. כסף הוא ודאי פיתוי, אבל מה עוד מניע אתכם להיות שחקנים מקצועיים? סניר, תמיד אמרתי שאין מצב שאני אנצל את החיים שלי כדי לעשות משהו בינוני. מבחינתי בינוני זה אומר להתפשר. המרכיבים האלה דחפו אותם לחיי גיימרים מקצועיים, אבל את ההחלטה עצמה קיבלו כל השלושה בעקבות נסיעה לחול, שהמחישה איך יכול להיראות הגיימינג כשהוא מתנהל בתנאים מיטביים. בקיץ 2019 מנתה אליי נום, חברת גיימינג שמחזיקה קבוצות מקצועיות של כמה משחקים, בהן של פורטנייט. אבל לא הייתי כל כך בטוח מה אני רוצה לעשות, משחזר סניר. ואז בדצמבר 2020 החלטתי לטוס עם חברים לגרמניה לתחרות מטעם עצמנו. וכשראינו וחווינו את התנאים של התחרות מתוך אירופה ולא מישראל, הבנו כמה שזה משנה את המשחק. כשחזרתי לארץ הבנתי שאני חייב לחזור לשם, שזה הכרחי כדי להגיע לרמות הכי גבוהות בעולם. בדיוק באותה תקופה, נום יצרה איתי קשר שוב, והחזון הכי גדול שלי היה שהם ייקחו אותנו לאירופה, ויספקו לנו שם את התנאים האלה. ובאמת, כרגע, אני נמצא עם עוד שני חברים מהקבוצה בגרמניה במחנה אימונים. אצל רועי פלדמן, התהליך היה מהיר יותר. הוא התחיל אחרי הטורניר הראשון שלו, שהתקיים ברומניה לפני שנתיים. זו הייתה חוויה מדהימה. הגעתי ולא ידעתי למה לצפות. כל דבר הפתיע אותי. החל מנהג שחיכה לי בשדה התעופה, והסיע אותנו למלון, והיחס החם, והדאגה לך כל הזמן. בארנה שבה התקיים הטורניר, לכל אחד הייתה הפינה שלו, היה חדר אוכל, במה מרכזית, ספות עם המון מסקים, שאפשרו לראות את כל המשחקים שהתקיימו באותו הרגע. וזה באמת היה מטורף. וזאת הייתה רק ההתחלה. בפועל, הנסיעה הזאת הובילה אותו רחוק יותר מששיער. אחרי שהשתתפתי בטורניר הראשון שלי ב-2019, אחד מהמנהלים שם שלח לי הודעה בטוויטר. הוא כתב בו, דבר איתי. כבר באותו ערב חתמתי עם אסטרליס על חוזה ייצוג. הדברים פשוט קרו נורא מהר. מאז התחרה כבר בשבע תחרויות בינלאומיות של פיפה, טורניר שעלה עליהם מבין מיליוני שחקנים. ובכל פעם זה היה יותר כיף מהפעם הקודמת, ומתמצת. הצלחתי לעלות לבמות הכי גדולות בטורנירים בינלאומיים שונים ולהשיג תוצאות טובות. אז ככה זה עובד? אתה מתמקצע במשחק אחד ומגיע להישגים, ואז פשוט חוטפים אותך לקבוצה? אפשר להיות כוכב בין לילה? פלדמן, קודם כל, אתה כל הזמן צריך לעבוד קשה כדי לשמר את הרמה שלך ולהשתפר. אתה יכול לעלות לטורניר ולהשיג תוצאה טובה במשחק ופתאום יפנו אליך מקבוצה מסוימת, אבל באותה מידה זה יכול לקחת יותר זמן. לי עצמי יש גם סוכנות, e-sport reputation, שתמיד דואגת לי. ובכל מקרה, ממש לאחרונה, הצטרפתי לנום e-sport, קבוצת הספורט האלקטרוני המובילה בישראל. בזמן שהייתי בחול כשחקן אסטרליס, נום התקיימה בצורה יוצא דופן, והיה לי ברור שאם אני חוזר למודון ישראלי, זה רק אליה. פלדמן, סניר וחכים מדברים על התנאים, ומזכירים נהג, חדר אוכל או מסקים רבים. אבל בעיניהם התנאים המשמעותיים מכל, אלה שהופכים משחק בחול לשונה לחלוטין מזה המתנהל מהארץ, ומאפשרים לו להתנהל ביעילות המרבית, לא קשורים לעולם שבחוץ, אלא לזה הווירטואלי. זר לא יבין זאת, אבל הכוונה היא לקרבה לשרתים שמורידה את הפינג, הזמן שעובר ברגע לחיצת הכפתור, ועד שהפעולה נרשמת בשרה. כשהפינג נמוך יותר, זמן התגובה גבוה, מה שמשפר באופן ניכר את איכות המשחק ומהירותו. אלא שהשרת הקרוב ביותר לישראל הוא באירופה, נתון שמבטיח אין ספור תסכולים למי שמשחק מכאן בטורניר וירטואלי, כולל הגילוי המאוחר שהיריב העביר את דמותך הווירטואלית לעולם הבא. ואלו עוד הבדלים יש בין משחק פיזי בחול ובין משחק וירטואלי בישראל? חכים. ישנה גם הבעיה של האינטרנט. אין לי אינטרנט מספיק טוב. אין לי עדיין סיבים אופטיים בבניין. יש לי הוט ובזק ביחד כי אין לי ברירה. עם אחד אני עושה סטרימינג, משדר את המשחק שלו בשידור ישיר, ועם השני אני משחק. אז מהבחינה הזאת זו גם קטסטרופה. נחזור אליכם. איזה כישורים צריך בשביל להיות שחקן מצליח? חכים. חוץ מעניין העבודה הקשה וההתמדה, אתה חייב מוטוריקה טובה, אינסטינקטים מהירים, חשיבה מהירה תחת לחץ. Valor Net למשל הוא כמו מרוץ מכוניות של פורמולה אחת. זה משחק שצריך להיות בו עירני מאוד ועל קפאין. יש בו הרבה החלטות של שבריר שנייה, והרבה דברים שצריך לחשוב עליהם במהלכו. סניר. זה אינדיבידואלי, אבל מבחינתי מדובר בתהליך ארוך שדורש המון מאמץ והשקעה. צריך להיות מוכנים להקדיש המון שעות למטרה, אבל זה לאו דווקא אומר שלשבת כל היום ופשוט לשחק. לא מדובר בזמן שאתה משקיע, אלא כיצד אתה משקיע אותו בלהשתפר. כמו שבכדורגל, למשל, השחקנים לא רק משחקים את המשחק כל היום, אלא גם מתאמנים על טקטיקות, על דינמיקה קבוצתית, ועל טכניקה עם הכדור. ככה גם שחקני אי-ספורטס מתאמנים עם מגוון אלמנטים בתוך המשחק. וישנו גם עניין המנטליות שמבדיל בין שחקן טוב לשחקן מצוין. יצא לי להכיר המון שחקנים במגוון משחקים, ואני יכול להגיד בבירור שיש שחקנים מאוד מוכשרים שהמנטליות שלהם מונעת מהם להגיע רחוק. חשוב מאוד להיות תמיד בגישה אופטימית וחיובית, תמיד לרצות להשתפר ולהבין שלא תמיד הכל יתקדם חלק וטוב. בדיוק כמו שהולכים לחדר כושר ולא הופכים במפתחי גוף תוך שבוע. כך גם בגיימינג צריך להבין שיש דרך לעבור, ותמיד יהיו בנפילות ועליות ימים יותר טובים ופחות טובים, וההבדל המשמעותי בין שחקן עם מנטליות טובה לשחקן עם מנטליות גרועה הוא שאחרי משחק שלא הלך טוב, השחקן עם המנטליות הגרועה פשוט יתעצבן ויחבא את המחשב, ושחקן עם מנטליות טובה יחזור להביט על המשחק ויבין מה היה יכול לעשות יותר טוב. אז אף פעם לא התעצבנת ויצאת באמצע משחק? סניר. אני מסוג השחקנים שאף פעם לא יצאו ממשחק באמצע. לרוב אנשים יוצאים באמצע כשלא הולך להם טוב. אני לוקח את זה הפוך. אני יכול להתעצבן מאוד, אבל אני אוסף את עצמי מהר, מתפקס ונותן מעצמי אפילו יותר. לפעמים אפילו אוהב שהולך לי פחות טוב, כי זה נותן לי את המוטיבציה לחזור אפילו יותר חזק. מה לדעתכם הדימוי כאן בארץ של הגיימרים המקצועיים, ומה זה עושה לכם? פלדמן. אנשים בארץ לא מקבלים את העובדה שגם אם אני לא זז או רץ, זה נחשב ספורט ב-30 מדינות בעולם. יש אנטי כלפי זה, לא ברור לי למה. הם שומעים שאני יושב, הוא משחק מול מסך, וזה לא נחשב בעיניהם. יש עוד ענפים שנחשבים ספורט לכל דבר ואין בהם תזוזה פיזית, כמו שחמט למשל. אני מאוד מקווה שגיימינג יחשב ספורט גם בישראל. מבחינתי אני משקיע בדיוק כמו כל ספורטי אחר. חכים. יש עדיין איזה סטיגמה שמי שמשחק הרבה במחשב, והרי כדי להיות טוב חייבים לשחק הרבה, הוא חנון. כששירתי בצבא עבדתי למפקדים שלי, ואמרתי להם שאני צריך לטוס לחול ואני צריך זמן, הם אמרו לי, תסתדר, מה אכפת לנו? זה לא מוכר. אתה לא עושה שום דבר באמת. סניר. כרגע התפיסה היא שיש יוטיוברים של גיימינג ויש גיימינג, ומכירים תמיד את הצד של היוטיוברים, ולא באמת מכירים גיימרים של אי-ספורטס, וחבל שכך. הוא עונה, ומן הסתם מכוון לכך שהיוטיוברים המצליחים, הם לא בהכרח הטובים ביותר, אלא אלה שיודעים לייצר תכנים טרנדיים שימשכו קהל רב ומגוון. השנה האחרונה הייתה מאתגרת לכם במיוחד, כי עברתם מטורנירים פיזיים בדרך כלל לטורנירים שמתקיימים מהבית. איך התמודדתם עם זה? סניר. חשבתי שנהיה בבית חודשיים שלושה, אבל אז עוד תחרות הלכה ועוד סגר התחיל, בשלב מסוים אתה ממש מרגיש את המכה. איפשהו באמצע השנה היה לי קשה כבר. שאלתי את עצמי אם הגיע הזמן לוותר, כי להתחרות מהארץ עם השחקנים בחול זה כמעט בלתי אפשרי. זה משאיר אותך חסר עונים, בגלל הפינג הגבוה והחיבור הלא מיטבי לאינטרנט. עידו ברוש, יושב ראש העמותה לגיימינג תחרותי בישראל, גוף המאגד ומפתח את ענף הספורט האלקטרוני בישראל וגם מייצג את ישראל בפדרציה הבינלאומית לספורט אלקטרוני, חושב דווקא שהיה לשנת המגפה יתרון משמעותי בהקשר הזה. השנה האחרונה הייתה מאתגרת מאוד מצד אחד, ומצד שני, רבים בציבור הישראלי גילו את היתרונות שבגיימינג התחרותי, המאפשר פעילות חברתית המקדשת את ערכי התחרותיות והספורטיביות מרחוק, הוא אומר. היו הרבה תחרויות אונליין, ואני מקווה שלאט לאט נוכל גם לחזור ולקיים אירועי ספורט אלקטרוני. אירוע אחד גדול כזה יתקיים בקרוב. בנובמבר השנה, אם לא יהיו עוד הפתעות קורונה, אמורה העיר אילת לארח את אליפות העולם למדינות, הכוללת כמה משחקים. מבין 85 המדינות שכבר נרשמו לאליפות, בהן כאלה שאין למדינת ישראל קשרים דיפלומטיים איתן, כגון אינדונזיה ופקיסטן, כמה עשרות עתידות לשלוח לעיר משלחות, ולא רק לשחק אונליין. וכדי להבהיר עד כמה אירוע כזה מספק חשיפה, נגיד רק שבשנה שעברה, אז התקיים וירטואלית, הוא זכה ל-400 מיליון צופים. כמה מכם הזכירו את העובדה שיש לא מעט מדינות שבהן זה ענף ספורט מוכר? למה לדעתכם התחום הזה צריך לקבל הכרה גם בישראל? ומה צריך לקרות כדי שזה יקרה? גלעד, כי זה אבסורד. אני מייצג את ישראל, ומייצג יפה. הרי לא הגענו למקום האחרון. הקבוצה שלנו מדורגת במקום מעולה, ועדיין לא קיבלתי שום תמיכה מהמדינה. אני תמיד רואה כל מיני ספורטאים ואטלטים שעובדים בעיקר לבד, ונאלצים לחפש ספונסרים שיממנו להם טיסות לכל מיני תחרויות. כל הטיסות שלנו מומנו מהכסף שלנו, או על ידי החברה שהזמינה אותנו. וזו בעיה, כי בגלל זה אנחנו פחות מוזמנים לתחרויות או לייצג את המדינה. אף אחד לא מוכן לממן את זה. פלדמן. זה עניין של תרבות ספורט. אני חושב שמי שמקבל שם את ההחלטות, צריך לבוא עם ראש יותר פתוח, כי זה העתיד. ובסופו של דבר, ישראל מציגה הישגים מדהימים בתחום הגיימינג, ויש שחקנים נוספים שעושים חיל בעולם. האידיאל שלי הוא שגיימינג יוכר כספורט רשמי, ושאני אדבר על גיימינג תחרותי, יתייחסו אליי בדיוק כמו שמתייחסים למה שמדבר על כדורגל. שלא תהיה הרמת הגבה הזאת, בכל פעם מחדש. משחקים ממסך למסך. כתבתה של קרין על דעה. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.